גוט מויד, מועדים לשמחה, שלום לכולם, איש איש תחת גפנו ותחת עינתו נמצאים בחול המועד, יותר רגועים, יש יותר זמן לחשוב, כל אחד מחפש את היציאת מצרים שלו, את המקום שבו הוא צריך להשתחרר, הוא צריך לפתוח פתח כדי להיות יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. והשיחה היום עוסקת באחת המצוקות, אחת התהיות, אחד הקונפליקטים הכי עמוקים, הכי מהותיים והכי יסודיים בנפש, שיש לכל אחד ואחת מאיתנו ביחס לתורה ומצוות. למה שאוותר על עצמי? מאיפה יש לי את הכוח לוותר על עצמי, לוותר על הנוחות שלי, לוותר על ההנאות שלי, לוותר על הכיפים שלי, על התחביבים שלי? כל רגע מחדש, תורה ומצוות, לצאת ממצרים פירושו, לעשות דברים שלא נוח לי. לא לאכול כשאתה רוצה, לא לשתות כשאתה רוצה, לא לישון כשאתה רוצה, ללמוד כשאתה לא רוצה, להתפלל כשאין לך חשק. כל רגע מחדש יציאת מצרים פירושה, לצאת מהרגלים שלי, לצאת מהאופי שלי, לצאת מהנוחות שלי, מהדרך שבה אני בניתי לעצמי את החיים. והשאלה העצומה שיהודי שואל, למה שעשית? מה פתאום? למה הקדוש ברוך הוא נלחם בי? למה הקדוש ברוך הוא נאבק בי? למה הקדוש ברוך הוא נלחם במה שנוח לי? מאיפה יש לי את הכוחות כל יום מחדש להוציא את עצמי ממצרים ולוותר על כל מה שאני רוצה ומשתוקק ולהתמסר במקום זה לקדוש? וגם אם אני כאדם שומר תורה ומצוות אולי לא שואל את השאלה הזו במילים פשוטות, אבל בוודאי שאם נבוא לקרב אדם אחר, השאלה הזאת תישאל בעוצמה הכי גדולה. אז מה אתה בעצם אומר? שאני אצטרך לוותר על עצמי, לוותר על הנוחות שלי, לוותר על ההרגלים שלי, על המטבח שלי, על האוכל שאני אוהב, על הצורה שבה אני בניתי את החיים האישיים שלי בבית, לוותר על הכל, לשנות את הכל, כי הקדוש ברוך הוא אמר. בסדר, הקדוש ברוך הוא אמר, הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה. אני אבל רוצה משהו אחר. אני נהנה ממשהו אחר, אז מה אתה בעצם מציע לי? אתה בעצם אומר לי להחליף את עצמי במה? בתורה ומצוות? במישהו אחר? במשהו אחר? אני זוכר, לפני כמה שנים, יצא בארץ ספר מאוד חשוב, של יחיל הררי, דוקטור יחיל הררי, על תניה, ספר מאוד טוב, מאוד מוצלח, ואיך הספר נקרא? לנצח כל רגע מחדש, והוא מסביר מאוד יפה את המאבק בין שתי הנפשות, שהתכלית של האדם להגביר את הנפש האלוקית על הנפש הבעמית, לא לחיות לפי מה שנוח לו, אלא לפי המטרה, לשמש את קוני, לחיות לפי מהראש, לא מהלב. ואחר כך הייתה סקירה ארוכה בעיתון הארץ על הספר הזה. עיתון הארץ, מי שלא יודע, זה העיתון האינטלקטואלי, העיתון לאנשים חושבים, העיתון של הציבור שנמצא נניח בצד השמאלי של המפה. והייתה כתבה מאוד ארוכה, כתבת ביקורת על הספר, שעצם זה שבכלל עשו שם כתבת ביקורת זה דבר מאוד חשוב, זה מראה שהספר הוא ספר חשוב שאי אפשר להתעלם ממנו. הייתה כתבה מאוד ארוכה, הרבה יותר ממדור דעות רגיל, מביקורת ספרות רגילה, אלא ממש דיון על התוכן הזה של הספר, על התזה הזאת של שתי הנפשות, התזה של התניה. והשאלה העיקרית שכל המאמר בעצם, ההתקפה העיקרית, אם אני זוכר נכון, ההתקפה העיקרית שכותב המאמר על הספר הייתה, אז מה בעצם הציע לנו הספר? לוותר על עצמנו. אז נוצר אדם עם תחביבים, עם יכולות, עם נושאים שחשובים לו, עם דרך שבה הוא מבטא את האני שלו, ואתה בא ואומר לו שהדרישה היהודית ממנו היא להרוג את עצמו. הדרישה היהודית ממנו היא להרוג את כל מה שהוא אוהב, את כל מה שהוא מחבב, את כל מה שבא לו, ולוותר כי הקדוש ברוך הוא רוצה אחרת. אז מה, הקדוש ברוך הוא רוצה להתעלל בנו? עוד דבר, עוד מקום שבו ראיתי את השאלה הזאת, שככה צצה לאנשים, גם אם אצלנו זה כאילו מובן מאליו, אני לא נבראתי אלא, אבל כשאתה מדבר עם אדם אחר, הוא מסתכל עליך ואומר, אתה מבין שאתה מאיים עליי? אתה מבין שאתה בעצם אומר לי שנועדתי להרוג את עצמי? נועדתי לוותר על עצמי? לא מזמן פרסמתי איזשהו סרטון בפייסבוק. מתוך השיעור הוציאו קטעים קצרים, יש מישהו שעושה את זה, ואחד הסרטונים אפילו בלי מחשבה, שבעיניי עוד היה נחשב סרטון טוב שאמור להתקבל, זה על הנושא הזה של שליטה במחשבות, מחשבות שליליות או מחשבות זרות, ולא תטור אחרי לבבכם. דיברתי על הרעיון הזה של תניה, להחליף מחשבה במחשבה, להפסיק מחשבה אחרת ולהחליף אותה למחשבה אחרת. ושלח לי העורך, המנהל של הדף פייסבוק, תגובה שמישהו כתב, מישהו אינטליגנט, הוא כותב איך הגיעה השטות הזאת לדף שלי, במקום שהאדם יקשיב למחשבות שלו, ודרך המחשבות יפתח צוהר לעולם הפנימי של הנפש, דרך המחשבות הוא יבין מה חשוב לו, מה מעיק לו. אז הדתי הזה מציע לנו לסלק את המחשבות, להדחיק אותן, להחליף מחשבה במחשבה. זאת אומרת, יש פה התנגשות מאוד מאוד מהותית, בין אני, בין מה שנוח לי, בין מה שכולנו מחונכים, הדת החדשה, הדת החדשה שעליה צומח בעצם העולם כבר 200 שנה, הדת של האינדיבידואליות, הרי כולם דתיים, רק אחד עובד את אלוקים, אחד עובד את עצמו, אבל בעצם כולם משועבדים למשהו, מה זה דתי? ודתי המלך אינם עושים. כולם משועבדים לאיזה חוק, משועבדים לאיזו אמיתה, לאיזו אידיאולוגיה, לאיזו עמדה. אז אדם גדל 200 שנה כבר, מאז המהפכה הצרפתית, מאז הולדת האינדיבידואליות, הולדת הדמוקרטיה, הולדת העני. אדם גדל על זה שהוא צריך להקשיב לעצמו ולהיות נאמן לעצמו, ואין עוד אחד כמוהו, ולא להקשיב לכל מיני כוחות חזקים שימלכו בו וימשלו בו. ובאה היהדות, ורוצה להחזיר אותנו אחורה לתקופה הפרימיטיבית, שאדם אמור להיכנע ולהוריד את עצמו ולהוריד את הראש שלו. אבל לא בא לי, אין לי כוח. אין לי כוח להילחם עם עצמי כל היום, אני רוצה לחיות. מה בעצם התכלית יותר מצוות? זה להגיע למצב שאדם הורג את עצמו. זאת בעצם המצוקה שעליה יושבת השיחה הזו, של חלק י' ז' חג הפסח. יש כמובן את השאלות של השיחה, השאלות התוכניות של השיחה. האם החג נקרא פסח או מצה או חירוס? אבל המצוקה הנפשית שאיתה מתמודדת השיחה, ואת זה באה השיחה לפתור, זאת המצוקה הנפשית שיושבת מאחורי הטקסטים, מתחת לתכנים, זה הבשורה הנפשית שנמצאת בתוך השיחה הזו. מה פתאום שאוותר על עצמי? מה פתאום? נוח לי, טוב לי, קדוש ברוך הוא ברא אדם, אני אוהב דברים, אחרים לא אוהבים את הדברים האלה, יש פה אדם ייחודי, מה פתאום הקדוש ברוך הוא דורש ממני, מצווה לא יתעשה להוריד את הראש, באיזו הצדקה הוא דורש ממנו, או נגיד באיזו הצדקה, כי הוא מלך, הוא יכול, אבל באיזו מוסריות, איך הוא רוצה שאני אוהב את מה שהוא מציע לי, והפתרון שהרב נותן הוא פתרון מיוחד במינו, פתרון שמופיע הרבה במכתבים גם, ובכלל זה אחד מהיסודות הגדולים של חסידס, אם לא היסוד של חסידס. ובואו נפתח באמת את הנקודה הזאת, את שני המהלכים שהרבה הולך בשיחה. יש את מצה, מצה זה להתבטל, את זה לא צריכים להסביר. אבל השאלה שעליה יושבת השיחה, מה פתאום שאני אתבטל? איך דורשים ממני שאני עוד אתבטל מתוך תיינוג? מה שאני אתבטל, שאני אוריד את הראש, כי אין מה לעשות, הקדוש ברוך הוא יותר חזק, תאכל אותה. בסדר. אבל מאיפה נמצא כוחות להתבטל, חשק להתבטל? מאיפה נמצא הנאה בביטו? אתם יודעים, לפעמים למה הדבר דומה כדי להסביר את המצוקה של השיחה, את המצוקה הנפשית הזאת, את ההתנגדות הפנימית המהותית שיש באדם לרעיון הזה של מצ, הרעיון הזה של להיות בטל. מה זה להיות בטל? אז מי אני? בשביל מה הוא יצר אותי? בשביל שנתבטל, זה האתגר של האדם, לקחת איש חי, רב פעלים, ולהפוך אותו למה? למשרת? נגד זה העולם יצא לפני 200 שנה, יצא כל העולם לפרק את מוסד המלוכה, כי נמאס לאנשים לשרת. נמאס לאנשים להוריד את הראש בגלל קריזות של כל מיני הם אנשים עלובים. אז מה הידישקייט רוצה בעצם? שנחזור לעידן הזה של המלוכה. בוודאי שזה מה שהיא רוצה. אבל איך נעשה את זה מתוך הנאה, מתוך חשק? למה הדבר דומה? כדי להסביר את המצוקה, להסביר את הבעיה. לפעמים יש בני זוג שאחד אומר לשני, אני מוותר לך. האישה רוצה לצאת בערב עם חברות, תכננה לצאת בערב ונדע לקניות ערב פסח. סיכמה עם בעלה שבתשע הוא מגיע הביתה, בתשע הוא לא מגיע, תשע וחצי הוא לא מגיע, עשר הוא לא מגיע. התקשרת אליו לעבודה, איפה אתה? אוי, שכחתי לגמרי. יש לי עבודה היום במשרד עד מאוחר, אני חייב להיות, אני מצטער. היא כאילו מוותרת לו. אבל היא לא באמת מוותרת לו. היא צוברת, היא לא מוותרת, היא צוברת. היא אוספת כעס. היא אוספת זעם. ולכן היא עוד פעם מוותרת ועוד פעם מוותרת, אבל סוף סוף אחרי שלוש ארבע פעמים זה התפרץ עליו. והוא לא מבין מה היא מתפרצת. אבל היא לא מתפרצת על עכשיו, היא מתפרצת על כל השלוש-ארבע פעמים. וזה הבעיה הגדולה עם תיירו מצווס, בלי השקיעה, אם אנחנו נשארים רק בשלב השאלה. רק להיות מעצה. אז אם רק להיות מעצה, אז בן אדם סוף סוף מתרגז. והוא בתוך תוכו הוא גדל חס ושלום עם שנאה לתיירו מיצוס. אז אולי הוא עושה את זה כי הוא פוחד מגיהנום, ואיך אומרים, הפחד שלו מגיהנום יותר גדול מאהבה שלו לעצמו. אז כל החיים זה מאבק מה יותר גדול. החרדה או התאווה, הפחד, או הגייבה שלא ידעו שהוא נכשל, או הטייבה שלו, כל החיים הוא נלחם בין הגייבה לטייבה, בין הפחד לטייבה. ברור שזה לא קיום, וגם קיום בשביל גן עדן וגיהנום זה לא קיום, כי זה חיצוני, זה שלא ילשמו. אז איך אדם זוכה באמת להתבטל מתוך תענוג, להתבטל מתוך שמחה? זאת השאלה הגדולה. להתבטל מתוך חשק, מתוך, להתבטל שזה בא מלמטה למעלה, להתבטל שבא מתוך הזדהות. אז יש בשיחה בעצם שני מהלכים. מהלך ראשון זה חיירוס, ומהלך שני זה פסח. מה זה זה הביטל? זה השאלה, זה הבעיה, זה המצוקה, זה הדרישה, שמעוררת התנגדות פנימית. ואז מתחיל התירוץ. התירוץ הוא שאומנם התורה קוראת לזה מצה, אבל תדע לך שזה חיירוס. וזה לא סתם חיירוס, זה אפילו פסח. זה אפילו דילוג ממדרגה למדרגה. אז בואו נפתח את שתי הנקודות האלה. חיירוס ופסח. אילו שתי המתנות שנותנת השיחה לאדם, שמאפשרת לו להבין בצורה חדשה ומחודשת, את מושג הביטל ואת מושג הוויתור, ואת מושג הדיכוי העצמי שהוא צריך לעשות לעצמו. דיכוי, אין מילה אחרת, פשוט דיכוי. הוא צריך לא לאכול, צריך לא לשתות, צריך לסגור את הפה שבעה ימים. כמה שהוא תאב לאיזה דבר מאכל בחוץ, שאסור אפילו להגיד את שמו, הוא לא יכול לאכול אותו עכשיו. הוא צריך ממש להעביר את עצמו מסע דיכוי. אז הרב נותן שתי מתנות, שתי תרופות, איך להתמודד עם הדיכוי הזה, ולעשות אותו מתוך שמחה ומתוך חשק. והמילים האלה חוזרות על עצמם בשיחה, בחלק האחרון, שוב ושוב, העניין הזה של שמחה ושל תיינוג ושל חשק ושל חיות, לא זוכרים באותיות האלו, אבל בוודאי שזה האווירה של העמודים האחרונים בשיחה. יש ביטוי אחד בחזל, בסוף פרק ו' באבות, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. שימו לב, חזל לא אמרו שיהודי שעוסק בתורה הוא חופשי. הם אמרו שהוא בן חורין. מה הפשט בן חורין? בן חורין זה אדם שנאמן לעצמו. בן חורין זה אדם שחופשי לנוע, חופשי לזוז, חופשי להגשים את היכולות שלו, את מה שהוא זקוק להם. דע לך, אומר הרב בשיחה, דע לך, אומר את החסידות, שאתה שונה ממה שאתה חושב. נכון שיש בך חלק שהוא נאמן לעצמו, חלק שהוא בימי, אבל יש בך עוד חלק שהוא דווקא נהנה לשרת. הוא דווקא מגיע להגשמה כשהוא מתבטא לקדוש ברוך הוא. הוא דווקא מגיע להגשמה כשהוא מתאחד עם מה שלמעלה ממנו. אנחנו שונים ממה שאנחנו חושבים. כשאנחנו מסתכלים במראה, אנחנו רואים יצורים בעמים שנהנים לאכול ולשתות, אבל זה שקר. אנחנו רוצים להיות חלק ממשהו שיותר גדול מאיתנו. זאת המהפכה הגדולה של חסידות. דע לך שכשאתה מסתכל במראה, תראה משהו שהוא יותר גדול ממה שאתה רואה בעיניים, יותר מבשר ועצמות. אנחנו שונים ממה שאנחנו חושבים על עצמנו. יש בנו חלק שאוהב את החיים, אבל יש בנו חלק שנהנה, שהצורך שלו, ההגשמה שלו, היא דווקא לשרת. היא דווקא להיות חלק ממשהו שהוא יותר גדול מאיתנו. זה פלא פלאות, מה פתאום? מה פתאום שאני ארצה לשרת? כל המהפכה הצרפתית קרתה כי לאנשים נמאס לשרת, כי אנשים רוצים שישרתו אותם, שהפוליטיקאים יעבדו בשבילם, ולא הם יעבדו בשביל הפוליטיקאים. כן. כי אנחנו חלק אלוקה ממעל. אז יש בנו איזושהי נשמה של תינוק, שכל הזמן את להבת הנר, שכל הזמן רוצה לעלות למעלה. יש בנו חלק שרוצה דווקא להיות יותר גדול מעצמו, לצאת מעצמו, להיות חלק מהאינסוף. השלמות שלנו נמצא דווקא מחוץ לעצמנו. זאת בשורה עצומה. האדם חושב שכל הזמן הוא יהיה עם עצמו, הוא ידאג לעצמו, יתפח את עצמו, יפנק את עצמו, אז הוא ירגיש מאושר. זאת טעות. יש באדם צורך דווקא לצאת מעצמו. יש באדם צורך דווקא להיות משהו שהוא, לא שהוא לא הוא, כי זה הוא האמיתי שלו. יש באדם איזשהו צורך להתאחד, להיות בדיוק כמו, למה הדבר דומה, בפסח אומרים גם את שיר השירים, בדיוק כמו שיש לאדם הנאה, להיות חלק מחצי אחר, לבעל את הצורך הזה, להיות חלק ממישהו אחר, כך גם לאישה, למה הדבר דומה, אותו דבר יהודי והקדוש ברוך הוא, יש באדם דווקא צורך, דווקא חלק שמגשים את עצמו, דווקא שהחלק הזה נמצא מחוץ לו, דווקא להתאחד עם מה שחוץ לאיתנו, כן, אנחנו שונים ממה שאנחנו חושבים. האדם הוא יצור כזה שחצי ממנו נמצא כאן, אבל חצי ממנו נמצא למעלה. וההנאה שלו, הצורך שלו, ההגשמה שלו, זה דווקא להתאחד עם משהו שהוא מחוץ לו. איך אני יודע את זה? אני אספר על זה עוד מעט סיפור מופלא, אבל זה פשוט מציאות. אנחנו רואים את זה, ראינו את זה בשנה האחרונה, כמו שלא ראו את זה, אולי לא יודע כמה שנים, מאות שנים, אלפי שנים. פרצה הקורונה. יצאה הרבנות הראשית בכל אתר ואתר בהכרזה, שלא צריכים להתפלל במניין. יהודים פטורים מלהתפלל במניין. נו, אז היה אפשר לצפות שלא יתפללו במניין. אם היו שואלים אותנו לפני שנה, לפני שנתיים, אם יום אחד יכריזו הרבנים הראשיים שלא צריכים להתפלל במניין, מה תעשו? לא יודע, אני יודע מה אני הייתי אומר. הייתי אומר, הוא, זה יהיה תענוג גדול, אני אתפלל בבית וכמה דקות ויגמור עם הסיפור הזה. אבל תראו מה קרה. בתי המשפט סגורים, אף אחד לא התכנס בחצר, ביטוח לאומי סגור, אף אחד לא התכנס בחצר, העירייה סגורה, אף אחד לא התכנס בחצר, לא היה אפשר לרשום את הילדים לשנת הלימודים החדשה, בסדר, שרדנו, אף אחד לא התכבץ בחצר. אבל סגרו את בתי הכנסת, אז מתפללים במרפסות, ומתפללים בכיכרות, ומתפללים ברחובות. למה? לא תקבל גיהנום על זה, פטרו אותך. כי יהודי הולך להתפלל, לא כי הוא צריך, כי הוא רוצה. כי בסתר ליבו, אחרי שהוא התחיל להתפלל, כשיהודי עושה פעם אחת, פעם אחת אתה שובר את עצמך, כל רגע מחדש יש לך את ההתלבטות, לעשות מה שנוח לך ולצאת ידי חובה לעשות וי, או להתבטל, לתת לקדוש ברוך הוא את הזמן הזה. ואתה מתעלה על עצמך ואתה עושה את זה. אתה מרגיש בתוכך משהו שלא היית מרגיש בדרך אחרת. אתה מרגיש איזה שלימוס, איזו הרגשה נקייה, הרגשה טהורה, הרגשה זכה, שלא היית מרגיש בדרך אחרת. סגרו את בתי הכנסת, אז מתקבצים בחצר. אי אפשר בחצר, אז מתפעלים במרפסת. אי אפשר במרפסת, מתפעלים בדשא. אין לזה אך נורא. אין שום דבר בעולם שהמשיך לחיות בימי הקורונה, כמו התפילות, כמו בתי הכנסת, כמו המניינים. למה? אין לך בן חוירין, יהודי הוא לא חופשי. אבל יהודי הוא בן חורין. יהודי מגשים את הצורך שלו, את הנטייה הזאת שיש בו, את המשיכה הפנימית שיש בו, על ידי שהוא נמשך לקדוש ברוך הוא. אז בא יהודי ושואל, למה שאני אתבטא? אומרים לך, יש לך צורך להתבטא. נכון שזה נשמע עזוי, זה נשמע הכי הפוך מהמודרניות, מהאינדיבידואליות. נכון שאני נותן לקדוש ברוך הוא את הזמן שלי. אבל בדיוק כמו שאדם נותן צדקה, למה הוא נותן צדקה? תשמור את הכסף לילדים שלך. מה הוא אומר? אני נהנה לתת צדקה. זה הופך אותי לאדם. זה הופך אותי, זאת אומרת שאנחנו שונים. הצרכים שלנו אחרים. למה אדם מתחתן? למה אתה מחלק את הזמן שלך? לא חבל על הפרטיות שלך? מישהו אמר פעם, נישואים הם מוסד נהדר, אבל מי רוצה לחיות במוסד? אז למה אנשים מרצונם מכניסים את עצמם לתוך מוסד כזה? כי זה צורך. יש לאדם צורך להשתעבד למוסד הזה של הנישואים. זה מגביל, אבל זה גם מייצר שלמות. זה מייצר חלוקה, זה מייצר שותפות, וככה אנחנו שני חצאים. לא הכל נמצא בתוכנו. חלק גדול מהמשמעות שלנו לא נמצאת בתוכנו, היא נמצאת דווקא מחוץ לנו, דווקא ביצירה, דווקא בעשייה, דווקא בתרומה לאחרים, וכך זה כלפי הקדוש ברוך הוא. שבא אדם ושואל, אז מה פתאום שאני אתבטל? אומרים לך, אתה לא מתבטל, אתה נהיה יותר אתה. כשאני עולה למעלה, כשאני משדרג את עצמי, אני נהיה יותר אני, זאת החירוס האמיתית שלי. אז זה הוורט הראשון בשיחה. חג המעצויס, יהודי שואל, מה פתאום שאני אמצ? או מה פתאום שאני אעשה את זה מתוך תיינו? אומרים לך, דע לך, שכשאתה נהיה מעצ, זה החירוס שלך. זה מה שמשחרר אותך, זה מה שמשחרר אותך חופשי לנוע. למה הדבר דומה? כשאדם נוסע בכביש, והוא מקפיד על כללי התנועה, הוא נוסע יותר לאט, הוא לא לוקח את הטלפון ליד, הוא חוגר את הילדים מאחור, על הבוסטר, על הכיסא, תינו, כל אחד לפי הדרישות שרחוק ממנו, יבוא אדם יחגת משוגנר. אתה לא חופשי, קח את האוטו, תשתולל כמו שהצעירים משתוללים. תדבר בטלפון, יש לך איזו עסקה חשובה. מה אתה בעצם אומר לי, שאני צריך לשבור את עצמי? התשובה היא, אתה לא שובר את עצמך. אתה עושה את מה שטוב לך. אולי בטווח הקצר זה שבירה, אבל בטווח הארוך אתה משרת את עצמך. זה הצורך הפנימי שלך. לשמור על חוקי התנועה, והצורך הפנימי, ואדם רוצה סוכר. אל תיגע בסוכר הזה, אל תיגע בזה עכשיו, פסח מסוכן לך לזה. למה שאני אעשה את זה? אני רוצה לאכול, אני רוצה לשתות. זה הבריאות הנפשית שלך. יהודי הוא לא חופשי, חופשי יכול לעשות מה שהוא רוצה. יהודי הוא בן חיירין. הוא בן חיירין, הפירוש הוא, פעם מישהו אמר שחופשי, זה חופשי מי? מה? הוא חופשי מחובות, הוא חופשי מחוקים. בן חוירין זה בן חוירין ל, הוא משוחרר ל, הוא משוחרר לנוע, הוא משוחרר לזוז, כל העולם פתוח בפניו. הוא משוחרר לצאת לדרך, כי יש לו את ה... יש לו את, 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 את הגורמים שמפעילים אותו, שמניעים אותו, שנותנים לו את התכונה הזו של להתקדם קדימה. בשנים האחרונות התפרסמה אנקדוטה מאוד מאוד מיוחדת, סיפור מאוד מאוד מיוחד, שממש אומר את הדבר הזה באופן מפורש, לא משל לזה ולא דוגמה לזה, אלא ממש העניין עצמו. התפרסם סיפור וידוע מאוד על הרב בידרמן, אנקל בידרמן מווינה, שהוא הגיע לווינה, והתברר לו שנכנסה אליו פעם אישה, ואמרה לו, תדע לך שאני השליחה הראשונה של הרבי מלובביץ' בווינה עוד לפניך, היה לי בשנות ה-50 שליחות לפרופסור ויקטור פרנקל, מהרבי, להגיד לו שלא יישבר ולא יתייאש, אלא ימשיך חזק בעבודה שלו. פרופסור ויקטור פרנקל, כמו שכולם יודעים, אחד הפסיכיאטרים, הפסיכואנליטים, המפורסמים בעולם, יש לו ספר שנקרא "האדם מחפש משמעות", ספר שנמכר במיליוני מיליוני עותקים, והוא עבר איזושהי תקופה של משבר, ובדיוק באותה תקופה, אותה אישה, הרבי שלח את אותה אישה, ללכת לפרופסור פרנקל, להגיד לו שימשיך בעבודה שלו וכו' וכו'. בידרמן אומר שהוא לא יודע איך להתייחס לסיפור שלה, אבל הוא באמת ראה שכשהוא התחיל לשלוח ליהודים בעיר לוחות שנה וכל מיני ברושות של בית חב"ד, ויקטור פרנקל היה שולח לו כל, לא זוכר אם פעם בשנה, שהוא צ'ק, $50, אני יודע, צ'ק השתתפות בבית חב"ד, אף פעם הוא לא נפגש איתו והוא לא הכיר אותו, אבל זאת אומרת שהיה לו באמת איזשהו לב חם מחב"ד. יש מכתב של הרבי שהוא כותב, גיליתי עניין במשנתו של דוקטור פרנקל. אני גיליתי בזה עניין, זאת אומרת, אני רואה עניין במשנה שלו. האדם מחפש משמעות. לא מזמן היה ביתון כפר חבד או במקום אחר, ביתון כפר חבד אולי שהרבי המליץ למישהו, לאיזשהו אדם שלמד פסיכולוגיה, הרבי המליץ לו לקרוא את הכתבים של פרנקל. לא להסתפק רק בכתבים של פרויד ואדלר, שאלה התורות הידועות, אלא לקרוא גם את הכתבים של פרנקל. ומה הוא אומר שם, באדם מחפש משמעות? הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר שמה שהוא גילה במחנות, הוא, עיקר הספר זה על מה שהוא עבר במחנות, והוא גילה שמי האדם שחי, מי האדם ששורד, האדם שיש לו משמעות. מה זה משמעות? משהו לחיות בשבילו. והמשהו הזה, הוא נמצא מחוץ לאדם, הוא לא נמצא באדם עצמו. זאת מהפכה אדירה, זה הפוך מכל מה שחשבנו. המשמעות, כמה שהיום כולם אומרים, האושר נמצא בתוכי ולהגשים את עצמי, באים ואומרים לך, התוכי הזה והעצמי הזה, הוא לא נמצא בתוכך, הוא נמצא מחוץ אליך. כשאתה מתחבר עם אדם אחר, כשאתה נותן לאדם אחר, כשאתה מתחלק עם אדם אחר, כשאתה מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, העצמי הזה שלי, הוא לא מסתכם בתוכי, אלא הוא נמצא מחוץ אליי, ודווקא כשאני יוצא מחוץ אליי, דווקא שם נמצא הטוב שלי. אז זאת הנקודה שפרנקל מדבר עליה, האדם מחפש משמעות, הוא אומר, הוא גילה שם במחנות, מי שרד את הקשיים במחנות, אלה שהיה להם משהו לחיות בשבילו, והמשהו הזה תמיד הוא היה מחוץ לעצמה. אצל אחד זה היה לכתוב ספר, אצל השני זה היה לחתן את הבת שלו, אצל השלישי זה היה לפגוש מישהו שהוא לא פגש, אבל זה תמיד היה מחוץ לעצמה. האדם מחפש משמעות, האדם מחפש לתרום משהו, ליצור משהו, להשפיע למשהו, וגם להתחבר למשהו שהוא מחוץ לעצמה. אז זאת הנקודה הראשונה בשיחה. בשום מקום לא כתוב שיהודי הוא חופשי, נכון? במייסים חופשי, רק במתים חופשי. ככה גמרא אומרת, שבמתים האדם הוא חופשי, שם פטור מבגד שטנס וכו'. תכריך אם יש שטנס. אבל בחיים הוא לא חופשי, הוא לא יכול ללבוש שטנס. יש לו חובות. אבל הוא כן בן חיים. למה? כי האדם הוא יצור שונה ממה שסיפרו לנו. האדם הוא לא יצור כזה, שמחפש לשכב על המיטה כמו הצעירים, עד 4 בצהריים עם מגשי פיצה בחוץ. אלא האדם הוא הרבה יותר כמו שחקן כדורגל, שקם ב-8 בבוקר, ויש לו סדר יום, הוא צריך שעתיים לעשות כושר בג'ים, והוא צריך לאכול מאכלים מעתירי אנרגיה, ואסור לו לאכול מאכלים משמינים, והוא צריך ביום להתאמן, ובלילה להתאמן, וכל הזמן להיות בכושר. זה האדם, זה הבן חוירין האמיתי. הבן חוירין האמיתי זה לא מי שאין לו חובות, אלא הבן חוירין האמיתי זה מי שמגשים את היכולות שנתן לו הקדוש ברוך הוא. מי שהוא חופשי לנוע, חופשי להתקדם. ויהודי, מה החופש של יהודי? החופש של יהודי זה העניין הזה של דווקא כשהוא מתבטל מעצמו, ודווקא כשהוא נותן משהו לקדוש ברוך הוא, הוא מגשים חלק מתוכו שרוצה את זה, חלק מתוכו שנהנה מזה. אז נכון שלרגע אחד זה הגבלה, אבל גם מי שנוסע בכביש זאת הגבלה. אבל זאת הגבלה שדווקא גורמת לאדם להרגיש יותר טוב עם עצמו, וגורמת לאדם להרגיש יותר שלם עם עצמו, ויותר מגשים את היכולות האישיות והייחודיות שיש לו. אז זה התירוץ הראשון בשיחה. מעצה, נכון, אבל אחרי מעצה, ברגע חיירוס. אבל הרבי לא מסתפק מזה והולך עוד מהלך. והוא אומר, דע לך שזה לא רק השלמות שלך, אלא זה גם פסח. זה גם הדרך שלך להפוך להיות גדול. זה לא רק השלמות שלך, אלא זה גם הדרך שלך להכפיל ולשלש את היכולות שלך, בצורה שלא היית מגיע אליה לולי הביטול הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, פה כבר אנחנו מדברים כמו סוחרים. קודם כל אומרים לך, אתה מתבטל? נכון, בטווח הקצר זה קשה להתבטל. אבל בטווח הארוך זה טוב, זה מה שעושה לך טוב. זה השלמות של האדם. אבל אחרי זה הרב אומר, תשמע, זה לא רק הדבר הנכון, זה גם הדבר הכדאי. למה הדבר הכדאי? כי אתה מכפיל ומשלש את היכולות שלך פי כמה וכמה. כשאתה מתבטל הקדוש ברוך הוא, אתה הופך להיות על טבעי, אתה הופך להיות על נצחי, אתה הופך להיות על מותי, כמו הקדוש ברוך הוא בעצמי. זה לא רק שאתה עושה את מה שנוח, את מה שטוב לך, אלא גם אתה עושה מבחינת מסחר, את העסק הכי טוב, את הדין הכי טוב, זה נהיה פסח, אתה מדלג לגמרי ממקום למקום. איך אני יודע את זה? בצורה הכי פשוטה. עצם זה שאנחנו פה. יש במהר"ל, בור כל כך חריף, ליל הסדר. המהר"ל אומר, למה הלילה הזה נקרא ליל הסדר? זה הרי ליל הבלגן. הלילה הכי מבולגל בשנה זה ליל הסדר. באנו משם עכשיו. החרוסת והמרור והמצות והכל נשפח ושרויה וכולם לחוצים והילדים רוקדים על הספה וכולם רבים מישיר מה נשתנו וכל אחד שופך על האגדה את היין והסבתא מתעצבנת וכל הנכדים סביב השולחן. איזה ליל הסדר? זה ליל הבלגן, וכשמגיעים לשולחן ערך כבר כולם סרויים על השולחן. ליל פסח, כשיושבים כולם בבית כנסת, כל נדרי, בשקט, זה ליל הסדר. אבל בליל פסח זה ליל הסדר, זה הלילה הכי לחוץ והיסטרי בשנה, הלילה של נרבי. אז מה פה ליל הסדר? והמהר"ל אומר שליל הסדר זה הלילה שעושה סדר. עושה סדר בראש. כי זה הלילה שמוכיח שיהיה סדר בעולם. כל השנה אתה מסתובב עם ספקות, עם תהיות, מה יהודי, אני רואה את כל העולם הגדול, מי אני בכלל, פסיק לעומת כל העולם הגדול הזה. מי רואה אותי בכלל, מי שומע אותי, אולי חס ושלום, הכל סתם דמיונות, חס ושלום. ואז מגיע לילה אחד בשנה, ואתה עושה חשבון ואתה אומר, וואו, הכבשה עוד חיה. 70 זאבים כבר לא קיימים, והכבשה עוד קיימת. בכל דור קמים עלינו לחלוטנו, ואנחנו עוד קיימים. לכל עם היו תאריך תפוגה. 200 שנה, 300 שנה, 400 שנה, הרעיש את העולם, זהר, ונשכח. ועם ישראל כאן 3,333 שנה. אז זה לא רק הדבר הנכון עבורנו, אלא גם הדבר הכדאי עבורנו. זה עניין של פסח, של דילוג מן הקצה אל הקצה. וכאן יש הרחבה מאוד מאוד חשובה, שבשיחה לא כל כך מורחב בה, אבל במקומות אחרים, בשיחות, בחסידס, במאמורים, מבואר מאוד מאוד העניין הזה, וזה עניין שהוא מאוד מאוד חשוב בחיים גם. בשביל לגדול צריך קודם לקטון. בשביל לגדול צריך קודם לקטון. בשביל להיות גדול צריך קודם להיות קטן. אם אנחנו רוצים לשכלל את היכולות שלנו, אם אנחנו רוצים להביא לשיא את היכולות שלנו, להכפיל ולשלש אותם פי כמה וכמה עד אין קץ, או הרבה יותר מלהכפיל ולשלש, אם אנחנו רוצים להפוך את עצמנו לאין סופיים, יש רק שיטה אחת, והרבה אנשים לא מבינים אותה. בשפה הכלכלית זה נקרא מינוף. מינוף פירושו להתחבר עם כוחות יותר חזקים ממך. לקחת את הכוחות הקטנים שלך, ולחבר אותם עם כוחות יותר חזקים ממך, וזה קיים בכל הטבע. יש מיימר, אני זוכר כרגע איפה מיימר, לא הספקתי להסתכל לפני זה, אבל זה משלים שמובעים הרבה פעמים בחסידות. הנקודה הזאת כתובה כולה במיימר, אני לא צריך לעבוד שום דבר. בכל הדומם צומח חי ומדבר, בשביל להשיג צמיחה, חייבת להיות קודם, חייב להיות קודם עיון, היעלמות, התקטנות, ככה זה הטבע. בשביל שאני זורע גרעין באדמה, צומח ממנו עץ שהוא גדול פי מיליארדים, אין דרך לשער מהגרעין הקטן הזה. אבל מה התנאי של הגרעין? לרכב. הגרעין חייב לקטון בשביל לאפשר ממנו צמיחה כזאת שהיא פי מיליארד ממנו. אפרוח, כתוב במשנה שאפרוח, לפני שביצה מוציאה אפרוח, הביצה משחירה. זה הסימן, הביצה משחירה לפני שיוצא האפרוח החוצה. האדם, בשביל שהאדם יוכל לייצר, מה זה אדם שהוא חושב מחוץ לקופסה? בשביל שאדם יוכל לייצר, לחשוב רגע על רעיון חדש, חייב להיות אצלו רגע של בלקאוט, רגע של בלבול, רגע של התנתקות מהמחשבה הקודמת. למה זה ככה? כי אם אתה רוצה לייצר משהו שיותר גדול ממך, אתה חייב רגע לשכוח מעצמך. אם אתה רוצה להתחבר עם משהו שהוא יותר גדול ממך, אם הגרעין רוצה להתחבר עם כוח האינסוף שבאדמה, אם הביצה רוצה להתחבר עם כוח האינסוף שבעצמה, אם האדם רוצה להתחבר עם כוח האינסוף שבשכל, חייב להיות רגע של קטנות. רגע שהוא מעלים את עצמו, וככה הוא מתחבר עם משהו שהוא יותר גדול ממנו. זאת אומרת, פה אנחנו מדברים על דבר אחר. לא רק שהדבר הנכון עבורך זה להיות מעצה, אלא זה גם הדבר הכדאי עבורך להיות מעצה. כי הדרך לגדול היא קודם כל לקטון, וכמה שזה נכון בכל תחום בחיים. אם אתה רוצה לגדול מבחינה מקצועית, אתה תמיד צריך לעבוד כחלק מצוות, לא לעבוד לבד. אנשים שעובדים לבד לא מגיעים לשום מקום. כשאתה עובד בצוות, אתה ממנף את הכוחות שלך. אתה לוקח את הכישרון הייחודי שלך, אתה מוזיקאי. אז אתה לוקח את הכישרון שאתה לך הקדוש ברוך הוא להלחין, ומתחבר עם נגן, ומתחבר עם זמר, וככה אתה יכול לעשות עם זה משהו. אבל אם אתה תנסה להיות גם המלחין, וגם הנגן, וגם הזמר, לא תגיע לשום מקום. וכך להפך. אם אתה הזמר, אז תנסה גם לזמר, וגם להלחין, וגם לנגן, וגם למכור, וגם לשווק, וגם לעצב את העטיפה. לאן תגיע? בכל שלב בחיים, בשביל להיות צמיחה, חייב להיות מוכנות, להיות חלק מצוות. ולהיות חלק מצוות פירושו, הרבה פעמים, להקטין את עצמך. להקטין את הדעה שלך, לשתוק. אבל כשאתה קטן, זה לא קטנות על מנת קטנות, אלא קטנות להפך, על מנת לשדרג את היכולות שלך. על מנת למנף את היכולות שלך פי כמה וכמה. אז בא יהודי ושואל, למה שאני אקטין את עצמי, יתמסר לקדוש ברוך? אז אומרים לו, קודם כל, זאת הטובה שלך. פעם שמעתי, בא מישהו ואומר, אבל זה, אני לא מרגיש שזה הטובה שלי. לא לאכול ולא לשתות, אני מרגיש שזה, לא מרגיש שזה הטובה שלי. אז פעם מישהו אמר, שישבור בפרקי אובס, קח דרכו של טרו, פת במלח תוכל, ומה עם המסורה תשתה, ואם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. מישהו שאל, מה זה, ואם אתה לא עושה כן? אף פעם במשנה אין תנאים, ואם אתה עושה כן, אם צריך הוא עושה, ואם לא צריך אז לא עושה, פרוש, ואם אתה עושה כן. מעמידים, הבן אדם יש לו אפשרות, אם הוא יבחר לעשות ככה, אם הוא לא יבחר. המשנה צריכה להגיד מה שנכון, אם ירצה יעשה, לא ירצה לא יעשה. מה זה, ואם אתה עושה כן? יש איזושהי בחירה אם לעשות או לא לעשות. אומרים לו, ואם אתה עושה כן? זה נשמע לך מטורף, פת במלח תכל, מים המסורת אשתה. אם אתה עושה כן, אם תנסה פעם, תבין שאשריך בו אלו מה זה. אשריך בו אלו מה זה וטוב לך לא אלו מה בו. יש דברים שלא מבינים אותם עד שמנסים אותם. אז מילא הנקודה הראשונה היא, שאומנם יהודי צריך להתבטל, אבל תדע לך שיש בך חלק שרוצה את זה. יש בך חלק שתאהב לזה, זאת נקודה אחת. ובית, דע לך שזה גם כדאי לך. זה משדרג את היכולות שלך פי כמה וכמה. לאן תגיע כשתישאר עם עצמך? אבל כשאתה הופך להיות עבד מלך, כשאתה הופך להיות הנהג של ראש הממשלה, הכל אפשרי. כשאתה הופך להיות עבד מלך, אז כמלך. אז היכולות שלך משתדרגות ומתעשרות פי כמה וכמה, ואין להעריך מה שקודם. וכך אמרנו, זה בכל הטבע. בכל הטבע בשביל לגדול, צריך קודם להיות שלב של קטנות. אבל הקטנות לא נועדה בשביל הקטנות, אלא בשביל להתחבר עם כוח האינסוף, בשביל להתחבר עם כוח שהוא הרבה הרבה יותר גדול ממך, הרבה יותר גדול ממה שאתה עצמך. סיים בבות, שמעתי פעם, כולם מכירים את הגמרא בסוף גיטין, כל המגרש אשתו ראשונה, מזבח מוריד עליו דמעות. והשאלה ידועה, מה פתאום המזבח מוריד דמעות? קודם כל, מה יש למזבח לפקוד? יהודים לא מסתדרים, החליטו להתגרש, התורה מכירה באפשרות הזאת. ועוד והוא העיקר, מה פתאום המזבח בוכה? מה אכפת למזבח מיהודי שמתגרש? מילא אם המנורה תבכה, מנורה, האור, עושה מן השלום. מילא אם ארון הזהב יבכה, ארון הזהב, הקרובים, היו מאורים זה בזה, סמל האהבה. אבל מה אכפת? לחם הפנים, סמל לפרנסה, סמל לבית. אבל המזבח, מה אכפת למזבח מזוג שבוכה? המזבח הוא כלי קשה, כלי ששרופים עליו. מה אכפת לו מזוג שמתגרש? דווקא המזבח בוכה. יש וורט אחד, שפעם, הרבה פעם שלח את האלטר זיידה שלי, את הרב מאיר אשכנזי, לעשות איזשהו שלום בית בשכונה, וזה כנראה היה כבר מקרה שכולם נואשו, והוא הצליח. והרבה מאוד התפעל מזה שהוא הצליח, והרבה שאל אותו מה הוא אמר להם, איך הוא הצליח לשכנע אותם להישאר ביחד. אז הוא אמר לרבי, שהוא שאל את השאלה הזו, מזבח מוריד עליו דבועס, מה פתאום מזבח מוריד מעות, מה אכפת המזבח? אלא הוא אמר שיש גרסה שכתוב בה, אפילו מזבח מוריד עליו דבועס. אפילו המזבח שהוא כל כך קשה, המזבח שהוא, מה הוא לא רואה, חטאות והשמות, את כל הצרות המזבח מכיר, את כל הכישלונות המזבח מכיר. האדם פורק עליו את כל התסכולים שלו, ואת כל הכישלונות שלו, את הכל הוא פורק על המזבח, ונשרף עליו דם ובשר. זה מקום של אש וגופרית, המקום הזה של המזבח. אפילו הוא בוכה על זוג שנפרד. הרבה מאוד התפעל מעבורת הזה. אבל זה אם אנחנו גורסים אפילו, אבל בחלק מהגרסאות, לרוב הגרסאות לא כתוב בגמרא אפילו. כתוב מזבח מוריד עליו דמעות. שמעתי פעם וורט מיוחד במינו, מה זה מזבח מוריד עליו דמעות? המזבח בוכה, כי המזבח יודע מה אפשר להרוויח מהקרבה. המזבח יודע שאנשים נפרדים, לא רק בני זוג, שותפים נפרדים, חברים נפרדים. כל המערכות יחסים בעולם מתפרקות מסיבה אחת, כי אנשים לא מוכנים לוותר. לא מוכנים להקריב, לא מוכנים להשתנות, אני זה אני, ואת זה את, וכל אחד בא עם ההרגלים שלו, ולא מוכנים ללכת אחד לקראת השני. מזבח מוריד עליו דמעות, מזבח בוכה, כי המזבח יודע שהקורבן הוא זה שמקרב. כתוב בספרים קורבן, בשפה שלנו, קורבן זה מלשון, קורבן זה חולשה, זה אומללות, זה מי שעושים בו, הופכים אותו לקורבן, מי שמשתמשים בו, מי שדורכים עליו. אבל אצלנו אומרים שקורבן ולא שמקרב, כך כתוב בספר הבויר, למה ניקר שמי קורבן מפני שמקרב? הוא יודע שבשביל להתקרב צריך להקריב. הוא יודע שההקרבה הזאת, הוויתור הזה שלנו, המציא הזה שלנו, הוא לא מקטין אותנו, הוא הופך אותנו להרבה הרבה יותר גדולים. אנחנו אולי מבטרים משהו על האגו, על ההרגלים, על הסגנון של החשיבה שלנו, אבל מרוויחים קשר, מרוויחים שותף, מרוויחים בית, מרוויחים משפחה, ובין יהודי לקדוש ברוך הוא, מרוויחים את השלימות של עצמנו, מרוויחים את החירוס, מרוויחים את ההרגשה שאנחנו במקום הנכון, מרוויחים את ההרגשה שהחיים, את ההרגשה של האושר, אושר מלשון אישור, ההרגשה הזאת שאתה נמצא במקום הנכון מבחינתך, השלווה הפנימית הזו, שאתה יודע בשביל מה אתה קם בבוקר, אז נכון שזה כרוך בדרך בהקרבה וויתור, אבל קודם כל גם ההקרבה והוויתור הזו, סוף סוף זה הרצון שלי, ובית, ההקרבה והוויתור הזו שזו, זה עין, אבל בין יש ליש צריך להיות עין באמצע. אחרי העין הזה מגיע יש, שהוא פי כמה יותר גדול מהיש הקודם, וזה משדרג ומרחיב, ומגדיל את היכולות שלנו פי כמה וכמה. נו, אז כל אחד מאיתנו יצא ממצרים, כמו שהרבי דיבר גולוס פנימי, מיליון יעבד את השם, ונזכה כבר לגאול אמיתיס, לגאול השלמה, כי מיציס חומר את מצרים הרינו נפלואס, שהמציה הזאת שאנחנו כל כך הרבה מאדרים בה, וכל כך הרבה עושים אותה, כבר תהפוך לחירוס, מהחירוס כבר הגיע לפסח, ונזכה בעזרת השם לגאול אמיתיס כפשוט, לגאול אמיתיס ושלמה, כפשוט הממש, וקורב ממש, יישר כוח.